אנחנו בעזרת השם יתברך מתחילים עכשיו סוגיה מאוד 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 יסודית, ממש אפשר לומר שכל התורה שבעל פה, ודאי פסיקת ההלכה, היא יסודה בסוגיה הזאת. אנחנו בעזרת השם יתברך ננסה לחצוב בהר את העקרונות של הסוגיה. בכל דברי הראשונים שפזורים במקומות שונים שעוסקים בעניין הזה, ואת כל ההשלכות שיש לה לעניין הזה, גם לענייני הפסיקה. בתחילת העיסוק בסוגיה, אנחנו נעסוק שניים שלושה שיעורים בשיטת הרמב״ם, בעזרת השם יתברך. אחרי זה נעבור הלאה לשיטות אחרות. בפרשה שהיא יסוד כל הסוגיה, פרשה שהיא פרשת כי פלא עמך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דיבר עיוות בשעריך, וקמתיו עלית אל המקום אשר יבחר השם. המקום אשר יבחר השם, מן המקום ההוא, זה דבר שמאוד בולט. שלוש פעמים זה מוזכר באותה פרשה, המקום אשר יבחר השם, המקום ההוא, הכהן עומד לשרת שם את השם, הכהן עומד שם לשרת את השם. זאת אומרת, מדובר על בית דין הגדול שנמצא בלשכת הגזית בירושלים, במקום המקדש, ויש חיבור בין המקדש, בין עבודת השם, בין עבודת הקורבנות, לבין התורה, מרכז התורה, דברים מחוברים אחד לשני באותו מקום, באותו מקום שבו אנחנו, עיקר השראת השכינה בישראל, עיקר החיבור, עיקר מקום שבו הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ נושקים יחד, באותו מקום ממש, שם, גם משם יוצא תורה לישראל. זה דבר מאוד בולט בפרשה הקצרה הזאת, ששלושה אזכורים מאזכרים את המימד הזה. אולי נקריא את כל הפרשה ככה רק בשביל, תודה. להזכיר לעצמנו את זה, כי פעמים אחד דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דיבר עבוד בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, על פי התורה אשר ירוך ולמשפט אשר ירוך תעשה, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ואיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא באתר העם ישראל. כן? הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידו עוד. אז זה מאוד בולט, ובפרט כשאנחנו גם, כשאנחנו עוד השם עוד נגיע גם, כשנגיע בהמשך הכוזרי, מרחיב בדבריו אל החבר, זאת אומרת, החבר בדבריו אל הכוזרי, אז הוא מרחיב על העניין הזה שהתורה כולה, בעצם כולה נובעת מתוך השראת השכינה בישראל, וכן זה המקום שממנו, שיוצא תורה לישראל. ובסוף הפרשה, יש לנו את הפרשה של זקן ממרא. זקן ממרא, הוא מי שלא עושה ככה ומורה כנגד הסנהדרין, ועליו גם נאמר בצורה מפורשת בגמרא שזקן ממרא, אם הוא ממרא מחוץ למושב בית הדין, אם ראה להם בית פגאי או בית פגי, אז אין אמרתו אמרה, הוא לא חייב, הוא לא חייב מיתה, זה רק שזה בית דין הגדול יושב במקומו. הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, בפרק א', הלכה ב', ממש פותח ככה את הלכות ממרים. בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ועליהם הבטיח התורה שנאמר, על פי התורה אשר יראוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. זו מצוות עשה. בעזרת השם אנחנו קצת נדקדק, ואחר כך, אבל הם הבטיח התורה, מה הכוונה של, של המילים האלה, אבל כן, על פי התורה אשר יאמרו לך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, זו מצוות עשה, תעשה. וכל המאמין במשה רבינו ותורתו, חייב לסמוך מעשה הדת עליהם, הדת אליהם ולהישען עליהם. כל מי שאינו עושה בהוראתם, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תעשו מכל דבר שיגידו לך. אז לכאורה בפשטות דברי הרמב״ם הללו נראה, הרמב״ם מדבר על בית דין הגדול שבירושלים. הם עיקר התורה, הם עמוד תורה, הם חוק מצרים, בית דין הגדול שבירושלים. ולכאורה נראה מתוך הלשון הזאת, שהעשה הזה והלא תעשה שנאמר מיד אחרי זה, זה נאמר על בית דין הגדול שבירושלים דייקה. ככה זה נראה. ובאמת ככה מבינים כמה אחרונים, המרגנית הטב, אבל שמח שהם מפרשים בשם בספר המצוות, שבעת השם אנחנו עוד נתעמק בדברים, וקובץ שיעורים, עוד לא מעט אחרונים שמבינים, מדייקים את זה מלשון הרמב״ם, שזה מדבר דווקא על בית דין הגדול שבירושלים. אבל בהמשך של דברי הרמב״ם, בהמשך הפרק, כשהוא, אחרי שהוא מרחיב, בדיוק מגדיר מה כלול בלא, בעניין הזה שלא תעשו ועשית ככל אשר יראוך, שהרמב״ם אומר שזה כולל גם את הפירושים שהם למדו בתורה ממסורת, וגם פירושים שהם למדו מי"ג מידות וחידשו מעצמם פירושים לתורה, וגם תקנות וגזרות שהם תקנו וגזרו, כל מיני דברים כאלה ואחרים, הכל כלול בעניין הזה שלא תעשו בכל דבר. ככה הרמב"ם מחדש, ועל זה אחרי ממשיך הרמב"ם ואומר או שמכריעים את זה על פי כולם מסכימים, אם לא הולכים אחרי הרוב. אומר הרמב"ם, כשהיה בית דין הגדול קיים, לא הייתה שם מחלוקת בישראל. פילי פלאות. לא הייתה מחלוקת בישראל. אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, כל מישהו שבישראל, שואל לבית דין שבעירו. אם ידעו, אמרו לו. אם לאו, הרי השואל עם אותו בית דין או עם שלוחו, עולים לירושלים. ושואלים לבית דין שבהר הבית. אם ידעו, אמרו להם. אם לאו, הכל באים לבית דין שעל פתח העזרה. אם ידעו, אמרו להם, ואם לאו, הכל באים ללשכת הגזית, לבית דין הגדול ושואלים. אז יש איזו היררכיה כזאת, אדם הולך לבית הדין שבעירו, לא יודעים, הולכים לבית דין כבר שבעולים לירושלים, לבית הדין של הר הבית, אם לא, אז כבר הולכים פתח העזרה, כן, היו שם שלושה בתי דינים, בהר הבית עצמו. הר הבית, פתח העזרה, ואחרי את בית דין הגדול של 71 שיושב בלשכת הגזית, אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל ידוע אצל בית דין הגדול, בין מפי הקבלה, בין מן המידה שדנו בה, אומרים להם מיד. אם לא היה הדבר בו אצל בית דין הגדול, דנים בו בשעתם, ונוסעים ונותנים בדבר עד שיסכימו כולם, או יעמדו למניין וילכו אחר הרוב, ואמרו לכל השואלים, כך הלכה, ויחו להם. וזה מה שהיה, שכל שאלה ושאלה, בסופו של דבר מגיע, אם לא מצליחים להכריע בברכאות הנמוכות, זה עולה עד בית דין הגדול שבירושלים, אם כולם יודעים, אם לא עומדים למניין, מכריעים, סוגרים מניין. באמת מה נהדר היה בית דין הגדול, בצאתו מהמכרעה כזאת, זה בעצם דבר שקשה לתאר ולשאר את גודל השמחה שבתורה, שכל דבר, אין שמחה כתרת הספקות, אין ספקות, כל דבר ודבר, אין מחלוקת בישראל, כל דבר ודבר נסגר. בסופו של דבר יש הלכה אחת ברורה לכל ישראל, לא אשכנזים, תימנים, ספרדים, זה ככה, 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 אין. הכל הלכה אחת. אנחנו בעת השם נראה עוד שזה זה, זה לא, זה רק משהו שככה זה היה, וככה זה, כשאני אומר, אמת מה נהדר, הכהן גדול, זה, נראה שזה ממש מעוגן, ממש בהלכה, שזה זה 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 החורבן והבניין, החורבן כמו שיש חורבן בית המקדש ובניין בית המקדש, ממש ככה, ככה זה גם סוג מסוים של חורבן ההלכה ובניין ההלכה. שיש דבר כזה שמחרים את הכל, זאת הלכה. שבטל בית דין הגדול, רבתה מחוקת בישראל, זה נותן ונותן את דבריו, זה מתן ונותן את דבריו, זה אומר, אוסר וזה מתיר, זה רבתה מחלוקת בישראל, זה, זה כמו שאנחנו אומרים, אבל בעוונותינו, שזה חרב וכו', ועכשיו אין לנו כבר הכרעה ברורה, רבתה מחוקת בישראל. איך, מה הסיבה שבית דין הגדול יכול להכריע, יכול לחתוך עניין, אומר עכשיו, כך הלכה והולכים להם? כי כולם מחויבים לשמוע בקולו. זה נובע מתוך מה שאומר מקודם. יש לא תסור, יש עשית ככל אשר רוחה. אז אם בית דין עכשיו מכריע שזה ככה, אז גמרנו, כולם חייבים עכשיו לשמוע לכל בית הדין הגדול. זה נובע מתוך זה. מכיוון שיש לא תסור, מכיוון שיש יש לי חיוב להכריע לפי בית הדין, אז הכרעה שלהם זאת הכרעה. אם לא היה לו תסור ואשר רוחה, אז בסדר, בית דין הגדול אמר, אבל אני חושב אחרת, לי נראה ככה, לי נראה ככה. אין דבר כזה לך נראה ולך נראה. אם בית דין הגדול אמר, זה מחייב את כולם. מיני ובי מה אפשר ללמוד מזה? מתי בטל בית דין הגדול? בית דין הגדול בטל כ... 300 שנה ויותר, זה יותר, כ-450-430 שנה אחרי חורבן בית המקדש. בטל בית דין הגדול, מי שבטל בית דין הגדול, רבתה מחלוקת בישראל. מתי זה בטל? 10 גלויות גלתה הסנהדרין, עברה מירושלים ליבנה ויבנה לאושה, מאושה לזה, עד שהגיע לטבריה, כמו שהרמב"ם אומר, בתחילה כשנבנה המקדש, היו בית דין הגדול שמלשכת הגזית, שהייתה בעזרת ישראל. במקום שהיו יושבים בחול היה, שאין ישיבה בעזרה למחי בית דוד, וכשנתקלקלה השורה, גלו ממקום למקום, ולעשרה מקומות גלו, וסופם לטבריה, ומשם לא עמד בית דין גדול עד עתה, משם, מטבריה, לא עמד בית דין גדול עד עתה, וקבלה היא שבטבריה עתידים לחזור תחילה, ומשם נעתקים למקדש. אז אומר לנו כאן הרמב״ם, שבית דין הגדול הזה, בית דין הגדול שעליו אנחנו מדברים, בית דין הגדול הזה גלה מירושלים ליבנה ויבנה יושב בכל 10 גלויות עד שהגיע לטבריה, שם הוא בטל. זאת אומרת שההלכה הזאת משבטל בית דין הגדול מדברת על הלכה בטבריה 430 שנה אחרי חורבן בית המקדש. ועד אז מה היה? מה היה עד אז? עד אז לא רבתה מחלוקת בישראל. למה לא רבתה מחלוקת בישראל? כי היה אפשר להכריע, היו הולכים לבית דין הגדול, ושם היה מחרים. אז במקום ללכת ללשכת הגזית, הלכו לטבריה, הלכו לאוש, הלכו ליבנה, ושם הכריעו. מכאן מוכח שהרמב״ם סובר, שלא תסור, ועשית ככל שרוחה, קיים ושייך גם ביבנה ובאושה ובטבריה. כי אחרת, אם נאמר שהחיוב לשמוע בכל בית דין הגדול הוא רק שהוא בלשכת הגזית, אז כבר כשנתקו מהמקדש, כבר כשכבר הלכו לחנויות, כבר, נגיד, בזמן החורבן, כבר אז בעצם הייתה צריכה לרבות מחוקת בישראל, כי כבר אז בעצם אין לנו סמכות שיכולה להחליט. אז מההלכה הזאת, קודם, נראה בעליל, שדין לא, שכל היסוד הזה, שלא תסור, ושזה ככל שאורוך, בעצם שייך עד טפריה, עד 430 שנה אחרי זה. אז עכשיו צריך להבין, אז אם ככה זה בירושלים, זה בלשכת הגזית, או שזה גם אחר כך, או שזה גם, גם בית דין שגולה ממקומו. מתי חל לא תסור? איפה המקום אשר יבחר השם? המקום שיבחר השם בטבריה? ביבנה? באושה? לא. רק ירושלים. אז מה קורה פה? באמת, באמת בגמרא נראה, בסוגיה בראש השנה, נראה שבאמת אין לך אלא שופט אשר יהיה בימיך, יפתח בדרו כשמואל בדורו, שכל בית דין, כל פרנס, כל בית דין ובית דין שעומד לעם ישראל, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו אתה מצווה, אשר בימיך בכי יש שלא בימיך, תלך למישהו שלא נמצא בימיך, אלא כל יפתח בדורו כשמואל בדורו, זה נאמר, הגמרא הזאת מוזכרת, שצריך ללכת למקום אשר הוא, הפסוק הזה, כן, אשר בימים ההם, אשר יהיה בימים ההם, בפרשה בפסוק הזה, אומרת לנו הגמרא על זה, אין לך אלא כהן אלא אשר יהיה בימיך, ובימיך הזה על מה הוא נאמר? על הסיפור המפורסם שרבן גמליאל ורבי יהושע, שרבן גמליאל סובר שהחשבון של יום הכיפורים צריך לחול ביום מסוים, ורבי יהושע סובר שזה לא יכול להיות עדי שקרם, זה לא יכול להיות העדות הזאת, וזה בעצם צריך להיות בכלל ביום אחרי זה, ולכן יש פה מחלוקת איך, מתי צריך לחול יום הכיפורים, ורבן גמליאל אומר לרבי יהושע, אני גוזר עליך שאתה תבוא אליי במקלך ובתרמיך אליי ביום הכיפורים שחל אותי לפי חשבונך. רבי יהושע, איזה סיפור מרגש ששמע שם בגמרא, במשנה כבר, ואחר כך שהוא לא יודע מה לעשות וזה וזה, ובסוף הוא הולך אליו במקלו בתרמילו, והוא נשקו ואומר לו, אשריך, את המשנה הנפלאה הזאת, שאתה בעצם מקיים את העניין הזה, את ההתבטאות הזאת לנשיא הסנהדרין. והגמרא מביאה על זה את הדין הזה. ושם מדובר בפירוש על יבנה, בית דין שביבנה, כתוב מפורש, זה היה ביבנה, במקרה גם אפילו מוזכר יבנה במשנה, שזה היה ביבנה, אבל אנחנו גם יודעים, רבן גמליאל ביבנה, זה כל הסיפור הזה ברבי יבנה. אז רואים, בצורה פשוטה לכאורה, שדברי הרמב״ם האלה, שבאמת צריכים להכריע, ואין לך אשכון אשר בימיך, זה לאו דווקא רק בירושלים, גם יכול גם כן באמת ביבנה. ככה גם נראה לכאורה מדבריו בהקדמה שלו למשנה תורה. הקדמה הזאת הקדמה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה, כי היא ממש נוגעת הרמב״ם פה ממש מניח את כל התשתית. זה לא, הקדמה הזאת היא לא איזה סיפורים היסטוריים שהוא מספר לנו פה. הרמב״ם פה ממש מניח את כל התשתית לתורה שבעל פה, בונה על ההקדמה הזאת. הסביר. המחייב, למה כך תלמוד הבבלי, זו סוגיה שאנחנו בבת השם, כך נלמד אותה, היא תהיה סוגיה שנגזרת מתוך כל הסוגיה שאנחנו עכשיו כרגע עוסקים בה. אז הרמב״ם פה ממש, יש פה ממש כל, כמעט כל הלכה והלכה פה היא יסוד גדול בענייני, בהגדרות של תורה שבעל פה. אז הרמב״ם כותב, כשהוא מתאר עניין שני התלמודים, מה יש בתלמודים הללו, אז הוא כותב, גם התבאר בהם, מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים, שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה, כמו ששמעו ממשה בפירוש. הרמב״ם, קודם לכן, פירט את כל ה-40 דורות שיש, רב אשי, נמצא מרב אשי עד משה רבינו, 40 דור, 40 איש. 40 דור, רב אשי מרבה, ורבה מרבה, מרב אונה, רב יוחנן, רב ישמואל, רבינו הקדוש, רבן שמעון אביו, רבן גמליאל אביו, רבן שמעון אביו, רבן גמליאל אביו, הזקן אביו. ככה עד הלל שמאי האבטליון, עד שמגיעים יהושע, משה רבנו, רבן שכל הנביאים בימים השם אלוקי ישראל. הרמב״ם פה מעריך להראות את ההשתלשלות עד רב אשי, ממשה רבנו עד רב אשי. ואז הם חיברו את כל מה שהם כתבו, ואומר הרמב״ם שרב אשי, רבינה ורב אשי הם סוף חכמי התלמוד, ורב אשי הוא שחיבר התלמוד הבבלי. אז הוא מסביר מה כתוב בתלמוד, כל מה שפרשו במשנה וכל הדברים שהתחדשו בתורה, האיסור והמותר וזה, גם התבאר מהם דברים שגזרו, שאמר, שכמו שמעו משה מפירוש, השמרתם את משמרתי, שאמר עשו משמרת למשמרתי, וכן התבאר בהם המנהגות והתקנות שהתקינו, שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בית דין של אותו הדור, בית דין של אותו הדור, לפי שאסור לסור מהם, שנאמר, לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אז הרמב"ם פה אומר, שכל בתי הדין, עד רבינה ורב אשי, עד רבינה ורב אשי, בית דין של אותו הדור, אסור לסור מהם, שנאמר לא תעשו מכל דבר שיגידו לך. אז פה מפורש גם בדברי הרמב״ם, שכל בתי הדין עד רבינה ורבשי, בתי הדינים האלה אסור לסור שנאמר לא תסור. זאת אומרת שלא תסור חל אפילו על בית דינו של רבשי, שהוא בארץ שנער, בארץ בבל, ששם שהוא בכלל לא, אפילו לא בארץ ישראל, אסור לסור מדבריו. אבל זה לא רק בית דין הגדול שבירושלים. הרמב״ם גם כותב, בית דין הגדול של 70 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. יש בית דין הגדול של 70 שהוא בטל באמת כמו שאמרנו בטבריה, ויש את בית דין הגדול של אותו הדור, בית דין של אותו הדור. באמת מה שקרה מבחינה היסטורית זה ש לדעבוננו רב התורה פה בארץ ישראל מאוד מאוד שקעה בגלל הנוצרים ימח שמם וזכרם, אכזריות רבה, רדיפה נוראה של הדת שהייתה באותה תקופה, ממש גזרו גזרות קשות מאוד מאוד מאוד, היו, אז הם ביצרו את ראשית לתם הארורה, ומאוד שקע כאן, והתחילו לגזור גזרות על הסנדרין עצמה, עד ש בשנים... זאת אומרת, הרבן גמליאל השישי, הוא היה הנשיא האחרון של בית דין החורבן האחרון, הוא נפטר בדלת אלפים קוף פיוו, אבל כבר בשנת דלת אלפים קוף עין אי, כבר ביטלו לו את הנשיאות שלו, על הדק קיסר, ורב אשי, הוא נפטר בדלת אלפים קוף פיזיין. זאת אומרת, זה שנה אחת אחרי ש... שבית דין של שרבן גמליאל נפטר נגיד 10 שנים בערך 12 שנה אחרי שבטל בעצם הנשיאות בפועל שהקיסר בעצם שהוא היה נוצרי אז הוא בעצם ביטל את הנשיאות ב-12 שנים לפני פטירתו של רב אשי. אז זה הסדרי גודל של השנים. אנחנו יודעת שם עוד מתייחס לזה עוד מעט, קצת יותר במפורט. ולכן בעצם היה כבר כמה שנים שכבר לא היה כבר בית דין הגדול של בארץ ישראל, אבל כל המרכז התורני עבר לבבל, בזמן רבי יוחנן כמובן שעוד היה מרכז גדול פה בארץ ישראל, אבל הוא היה רק בדור הראשון של האמוראים, לאט לאט בעצם התחילה לשקוע המרכז בארץ ישראל, והתחיל וצמח משמעותית המרכז בבבל, ובעצם התורה גלתה לבבל. אז בבית הדין, בכל הרשימה כבר שהרמב״ם פה כבר מונה, זה כבר אמוראים, הוא מביא את רבי יוחנן ורב שמואל, כי זה בעצם היה מקום שבו בעצם התפצל, עד אז היה תנאי ארץ ישראל, עד רבן יוחנן כבר זה כבר מתחיל רב ושמואל, וכבר תלמידי רב ושמואל, שזה רב יהודה וכבר חכמי בבל. אז פה אומר לנו הרמב״ם, בית דין הגדול כבר, של 70 כבר בטל לפני כמה שנים קודם חיבור התלמוד, ורב אשי הוא מסכם וכותב את כל הדברים האלה שהיה בבית הדין שלו. אז בעצם בית הדין הגדול שבישראל בטל כבר מכמה שנים, ועדיין יש משמעות בתוקף בבית דינו של רב אשי שהוא עדיין מתפקד, ויש תוקף עד כדי כך שיש לו תסור על משהו, על ההוראות והגזרות שהוא גוזר. אז השאלה שוב, איך זה מסתדר? ירושלים או פה זה כבר לא צבריה? פה זה כבר בכלל שנער, זה כבר בבל. אז מתי חל לו תסור? בירושלים? בטבריה? בבבל? גם רואים שהמושג הזה של בית דין הגדול, רואים, כשהוא כותב גם כן על רבינו הקדוש, רבנו הקדוש שהוא גם כן היה רואים שהוא בית דין הגדול, וגם הוא היה בבית שערים, כן? רבי יהודה הנשיא היה בבית שערים, הוא לא היה כבר, רבי יהודה הנשיא כבר לא היה בזמנו, כבר בלשכת הגזית בירושלים. אז ברור שבית דין הגדול שלו לא היה ישב בירושלים, ואף על פי כן הוא אחד מהדברים שעליהם בעצם מוגדר כאן בית דין הגדול, שהרמב"ם קורא לו בית דין הגדול. כן, דברים שהתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדו מפי השמועה, אלא מדינה מ-13 מידות, והסכימו עליהם בית דין הגדול, וכן הדבר תמיד עד רבינו הקדוש. כשהוא מדבר על המשנה, זה בית דין הגדול של, של, של רבי יהודה הנשיא, למרות שבית דין הגדול הזה לא, נמצא, לא יושב עכשיו בכלל בלשכת הגזית. הוא יושב, זאת אומרת שהמושג בית דין הגדול הוא לא מושג של דווקא בלשכת הגזית, אלא גם מחוץ לירושלים. ככה גם רואים במה שהוא כותב בהלכות קידוש החודש, ששם הוא אומר שקדשים על פי הראייה כל זמן שיש סנהדרין, ורק כשאין סנהדרין אז קובעים על החשבון שאנחנו מחשבים היום, ואת זה הוא גם כותב בספר המצוות, במצווה קופנון ג', אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול לבד, ובארץ ישראל לבד, ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בית דין הגדול, כמו שבטלה קרבת הקורבנות בהיעדר המקדש. מצד שני הוא כותב בהלכות קידוש החודש, וממתי התחילו כל ישראל לחשב בחשבון זה? מסוף חכמי התלמוד, בעת שחרבה ארץ ישראל, ולא נשאר בקבוע, אבל מחכמי משנה, מחכמי תלמוד, עד ימי אביי ורבה, על קביעת ארץ ישראל מסומכים. זאת אומרת, שעד אביי ורבה, אז בעצם יש כאן עדיין מציאות של בית דין גדול. הרי הוא אומר כשיש בית דין גדול, אז על הראייה, כשאנחנו שאלנו בית דין גדול, אנחנו עושים את זה לפי החשבון של השנים, כמו שאנחנו עושים בעצם היום. זאת אומרת, שעד אביי ורבה זה מוגדר שיש פה בית דין גדול. הרבה נוקט כאן מילתא דפסיקא, אביי ורבה, כי רב אשי זה כבר היה כבר חלק כן וחלק לא. אבל באביי ורבה עדיין מוגדר שיש כאן בית דין גדול, מציאות של בית דין גדול, כמו שאמרנו מקודם. וגם נראה ככה, יש עוד מקור נוסף שאפשר לראות שהוא מגדיר את בית דין הגדול, שהוא לאו דווקא רק שיושב בלשכת הגזית. שהרמב"ם כותב אחרי שהוא מפרט את כל המצוות, בהקדמה יש לו, הוא מתחיל לפרט את כל המצוות, ואז בסוף הוא כותב, אחרי שהוא כותב את כל, מפרט את כל העשה ולא תעשה, אז הוא אומר, אלו הם 613 מצוות שנאמרו למשה בסיני, הן וכללותיהם ופרטותיהם ודקדוקיהם, וכל אותם הכללות ופרטות ודקדוקים וביורים של כל מצווה ומצווה, היא תורה שבעל פה שקיבלו בית דין מפי בית דין. ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם נביאים וחכמים, ופשטו בכל ישראל. שימו לב, פשטו בכל ישראל אצל הרמב״ם, בניגוד למה שחושבים, שזה רק איזשהו מין תנאי, אצל הרמב״ם זה חלק מעצם ההגדרה. זאת אומרת, אבל זה אני כרגע רק מסב תשומת לבכם כרגע, בלי להרחיב בזה, זאת אומרת, לפשוט בכל ישראל, זה חלק, זה לא רק תנאי שבית דין גוזר, וזה רק צריך שגם לפשוט בכל ישראל, הרמב"ם מבין שזה חלק מעצם הדבר. כשאנחנו מדעת השני, מעט את התנאי של חיבור תלמוד הבבלי, מבין ככה למה בעצם הרמב"ם מזכיר את זה שם, שהסכימו עליו כל ישראל. אבל עכשיו כרגע אנחנו לא נכנסים לזה. אומר הרמב"ם דוגמאות, כגון, מקרא מגילה, אז מקרא מגילה, איפה תקנו מקרא מגילה? בית דין של אמנם זה גם לא היה בלשכת הגזית, זה היה מרדכי ואסתר ושחכמי הסנהדרין שם, אבל נר חנוכה זה כן היה סנהדרין שישבה בלשכת הגזית שלהם, אבל הוא מוסיף וידיים ורובין זה גם, אבל הרב מביא דוגמה ותענית תשעה באב, זאת עוד דוגמה למה שתקנו חכמים, ויש לכל מצווה ומצווה באלו פירושים דקדוקים וכל ידי בחיבור. זה כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים אנו לקבלם ומשומרם, שלמה לא תעשו מכל הדבר. לא תעשו מכל דבר. מגילה, חנוכה ותענית תשעה באב. עכשיו תענית תשעה באב, מתי תקנו תענית תשעה באב? אז לכאורה פשוט שתשעה באב זה אחרי החורבן. אז לכאורה. אז בעצם יש לך פה עוד, יש פה עוד ראיה פשוטה, שתענית תשעה באב, שאנחנו מצווים לא לסור, כל אלו המצוות לא תסור, גם על בית דין, שבוודאי כבר לא יושב בלשכת הגזית, אחרת הוא לא מתקן את תשעה באב. תקנים תשעה באב כשאנחנו כבר גלינו מלשכת הגזית בירושלים. אבל זה לא כל כך פשוט, הראיה הזאת. בגלל, אני רק אומר אותה, אני חושב שמצד האמת היא נכונה, אבל היא דווקא לא מוכרחת הראיה הזאת, כי הרמב"ם כותב בפירוש המשנה בראש השנה, הוא כותב, ב, בפירוש המשנה בראש השנה הוא כותב שהיו מתענים בתשעה באב גם בזמן בית שני. אז אם מתענים גם בזמן בית שני, אז זה נראה, אז זאת אומרת, אז יכול להיות שבכלל התענית של תשעה באב, באמת יקנו אותה אחרי החורבן של בית ראשון, הרי מה מתענים תענית תשעה באב בבית שני? עד לא יודעים שזה יחרב. אז על מה מתענים? מתענים על בית ראשון, כן? אז בעצם יכול להיות שתקנה של בית ראשון, שבית ראשון תוקנה, תקנה של תענית של בית ראשון, בבית דין הגדול, שעוד היה עוד לפני בכלל, בכלל לפני החורבן של בית שני. ואולי זה כן נתקן בבית דין הגדול שבירושלים, אבל זה לא יכול להיות. בגלל שהרם כותב, יש פה לכאורה תנית תשעה באב, תנית תשעה באב היא לכאורה אחרי החורבן, אבל אפשר היה, אבל הרם כותב בפירוש המשנה, שתשעה באב יתנו גם כן בבית, גם בזמן היותו של בית שני על תילו, בגלל בית ראשון. אבל זה כן ראיה, בגלל שהרם כותב, הרי זו סוגיה גדולה בראש שנה, ששאלו את הנביא זכריה, אם לצום את התעניות האלה, או לא, ההבקה וכו', ואז הוא אומר להם, נבואה נפלאה מאוד, וזה בסופו של דבר אומר, שזה יהיה לססון ולשמחה וכו', ושכל הדברים האלה יהפכו. הגמרא אומרת שמכיוון שכך, מכיוון על פי יסוד נבואתו, על פי דברי זכריה, אז הם הבינו שאם הם רצו, הם יכולים, שבזמן שיש, בזמן הגאולה, כבר זה הכל יהפך לששון ולשמחה, כשעדיין עוד לא הגענו לגאולה השלמה, אם רצו מתענים, אם רצו לא מתענים. ולכן היו כאלה שיתנו, היו כאלה שלא יתנו את התעניות האלה. כשעדיין עוד לא הגיעה גאולה השלמה. בתשעה באב, החליטו שמתענים. החליטו שמתענים. עכשיו, הרמב״ם לשיטתו, זה אנחנו בת השם עוד נרחיב, לא היום, נרחיב את זה בת השם בהמשך, הרמב״ם סבור שלא יכול להיות שנביא יקבע תקנה לדורות בנבואה. כשזכריה אומר את מה שהוא אומר, כהנחיה כאילו בענייני תעניות, אז בגדר ההלכתי של הדברים, שזה גדר של בית דין. זה לא איזה נבואה שאומרים לנו, תעשו ככה, כאסור לנביא להורות הלכה. בנבואה, אין דבר כזה, הוא לא יכול להגיד, תעשו ככה, תעשו ככה. הוא יכול להגיד לנו, יהיה לססון ושמחה, לנבא לנו שיהיה ישועות גדולות, זה יכול. על יסוד זה שהוא מנבא שיהיו ישועות גדולות, אני עכשיו יכול להעריך את המציאות ולקבוע את ההלכה. אבל ההנחיה היא הנחיה של בית דין. זאת אומרת, שאם אומרים לי עכשיו, רצו, כן, לא רצו, לא, זה כהנחיה של בית דין. ואז ממילא, אם זה הדבר, אז עדיין זו תקנה מחייבת. ואז הם החליטו שהם רוצים לטענות, תענית תשעה באב, רצו תשעה באב, כן לטענות את הדבר הזה, אז בגלל רצו. זאת אומרת, בתשעה באב, בזמן בית שני, בזמן היותו של בית שני, זה עדיין עוד היה, כי רצו לטענות, זה לא היה בגלל שחייבים לטענות. מתי זה נוצא שחייבים לטענות? בתשעה באב הופכת להיות תענית שחייבים כולם לזה, ועם כל מיני, עם כל הלכות שבא, באמת רק אחרי החורבן. זאת אומרת שתקנת, התקנה של תענית תשעה באב כדבר מחייב, לא כי אני רוצה לטענות, אלא כי אני חייב, זה רק אחרי החורבן. וכיוון שכך, אז באמת זה עוד מקור לזה שתקנה, של תקנה כזאת שנתקנת גם אחרי החורבן, אז באמת זה דבר שחל עליו לא תסור. וככה גם נשמע מסתימת הדברים שלו בספר המצוות, כשהוא כותב, ואם איתם זה מנו אותם, הוא מדבר לגבי הבעל הלכות גדולות, הנה ראו שימנו כל דבר שהוא מדרבנן, כי כל מה שאמרו חכמים לעשותו, וכל מה שהזהירו ממנו, כבר ציווה משה רבנו בסיני וכולי, אשר הרוך ולא תסור. אז הרמב"ם כותב בפשיטות, שכל דבר מדרבנן, שלב לא תסור. כל דבר מדרבנן, הוא לא תולה את זה שם בבית דין הגדול. ככה אני גם נראה שתימת לשונו במצוות הסקוף עין דלת, שציוונו לשמוע לבית דין הגדול, הוא לא כתב את זה דווקא שבבית דין בלשכת הגזית. וגם בלא תעשה שניות ב' שזירנו מלחלוק על בעלי הקבלה עליהם השלום ומנסו מצוותיהם מעשי התורה. בעלי הקבלה עליהם השלום הוא לא כתב דווקא לשכת הגזית. ספר המצוות זה פחות ראיה כי ספר המצוות זה אי אפשר לדקדק מזה גדרי הלכה מדויקים. הרם לפעמים מדבר באופן יותר כללי. אבל פחות, ככה זאת המשמעות של הדברים שהוא כותב בספר המצוות. הוא לא כותב את העניין הזה של ה... של הסנהדרין. עכשיו, עוד שני דקדוקים שננסה לדקדק, שנדקדק בדבריו, לפני שנתחיל את המהלך להבין את דעתו, בעזרת השם.